קריטות, דף חפי, מתחילים בעזרת השם, דף חפדלת עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, השם ודאי אינו כן, חולי. כאן הגמרא בעיקר מדגישה את הווחולי, שבהמשך כתוב שגם עגלה ערופה אינו כן, וזה מביא אותנו לנושא של עגלה ערופה, אבל אנחנו צריכים לזכור בסוף גם כן, שכשאנחנו נכנסים פה לענייני עגלה ערופה, נכנסים בכלל לנושאים אחרים לגמרי בעגלה ערופה, לזכור לחזור למשנה שלנו, שבעצם המשנה שלנו איכשהו תתמזג פה בתוך הנושא המדהים שניכנס אליו ברגעים הבאים. למעשה אומרת הגמרא, התמר, עגלה ערופה היא מתי נאסרת? הרי אם מצאו אדם שנפטר חוץ לעיר וצריך לחפר על כל בני העיר, לא יודעים מי זה שהרג אותו, מביאים עגלה ערופה והיא מחפרת על ספק. בקרה של ספק שלא יודעים מי הרג, כמו שאמרנו, אז מביאים עגלה, שמים אותה בנחל איתן, ושם עורפים אותה, לא שוחטים אותה מהצוואר, אלא עורפים אותה דרך העורף, וזה כפרה עד המצב שהתברר מי הרג את אותו בן אדם. אולי סתם מעצמו הוא מת, יכול גם להיות איזושהי תאונה עצמית או משהו כזה. בכל אופן, אבל עגלה ערופה שבאה לספק, אנחנו יודעים שהתורה אומרת שהיא אסורה בהנאה. אסורה בהנאה, האדם לא יכול להגיד שמה, מילא העגלה הזאת, תרפו אותה, מה עכשיו עושים עם כל הבשר הזה? יש לו כלבים, הוא רוצה להאכיל את הבשר לכלבים שלו. לא, עגלה ערופה אסורה בהנאה. עכשיו, ממתי נאסרת בהנאה? אז יש בזה שתי דעות. רב אמנון אמר, מחיים. ממתי בחיים שלה? תכף נראה. ורבה אמר, לא, רק לאחר עריפה, אחרי שערפו אותה, אז היא נאסרת בהנאה. בישלמה לרבה, ממתי היא נאסרת? מעידנא דאתאביד במעשה, ממתי שעשו במעשה ערופה, זה סברה מאוד פשוטה להגיד שהיא נאסרת בהנאה מאז והלאה. אלא לרב אמנון, ממתי? מאיזה זמן היא נאסרת לדעתו? מה זאת אומרת מחיים? מאיזה שלב בחיים שלה? אמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה. האמת שחכמים נתנו זמן ממתי העגלה הערופה נאסרת, ושכחתי מה היה הגבול. עכשיו אין אף אחד שזוכר. אבל מה? מסברה ונסבין חבריה למימר, בני הישיבה היו סבורים מדעתם לומר, ירידתה לנחל איתן אוסרתה. למה? כי הפסוק אומר, והורידוה אל נחל איתן וערפו אותה שם. אז רש"י במקום אחר מסביר, שלומדים מפה שמאז שמורידים אותו לנחל איתן, אין לה תקנה יותר, אלא רק וערפו אותה שם, ומאז היא נאסרת בענה. אמר רב אמנונה, רב אמנונה בא ואמר לרב, אמינה אמינה לה, מאיפה אני יודע שהעגלה נאסרת מחיים, ואני לא אומר שהיא נאסרת רק לאחר מיתה. דתנן, זה דווקא נאמר לעניין אחר, לגבי איסור של אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, יש פה פרה ועגל, לא שוחטים באותו יום את האמא ואת הבן. אז לגבי זה כתוב, השוחט פרת חטאת, פרה אדומה, ואימה, ושור הנסכל, שור שחייב מיתה, למשל שהוא הרג אדם, ואדם שחט את שור הנסכל ואת אמו, ועגלה ערופה, מה שאנחנו כרגע מדברים על זה, שעגלה שמביאים בשביל לחפר על בני העיר, אם לא יודעים, אם מוצאים אדם שהוא מת ולא יודעים מי רצח אותו. ואם אדם שוחט את עגלה ערופה ואימה, על כל זה רבי שמעון פותר, משום אותו ואת בנו, וחכמים מחייבים. מדייק רב אמנונה, ביש למה לדידי דאמינה שהיא נאסרת מחיים העגלה הערופה? בהא פליגי רבי שמעון ורבנן, מובן במה נחלקו רבי שמעון ורבנן, במה? רבי שמעון סבר שחיטה שאינה ראויה, שחיטה שבשמה שוחטים את הבהמה, בשביל שיוכלו אחר כך לאכול את הבשר שלה. אבל אם אי אפשר אחר כך לאכול את הבשר שלה, זה לא נקרא שחיטה, זה נקרא סתם שהרגו אותה. שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה. שלושת אלה, לפי דעתי הרי אסורים בהנאה בחייהם כבר. אז אם שוחטים אותם, זה שחיטה שאינה ראויה. ולפי דעתו של רבי שמעון, זה לא נקרא שחיטה, ולכן לא חייבים משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זה לא שחיטה, כיוון שזה ממילא לא הביא אותו לידי אכילה, זה אסור בהנאה. ורבנן אמרי, הם חולקים על רבי שמעון והם סוברים, שחיטה שאינה ראויה, גם אם היא לא ראויה לאכילה, שמה שחיטה. ולכן הוא עובר משום אותו ואת בנו בכל שלושת המקרים, גם במקרה של עגלה ערופה. אלא היא אמרת שהעגלה הערופה נאסרת לאחר עריפה, ואם היא עדיין לא נערפה, היא לא נאסרת. אז מה פתר רבי שמעון? הרי אם זה עגלה ערופה, שוחטים עגלה ערופה, זה אומר שעוד לא ערפו אותה, כי אם ערפו אותה כבר אי אפשר לשחוט אותה יותר. זאת אומרת שמדובר פה שבחיים היא כבר אסורה בהנאה, אחורה כמו שאני אומר, טוען רב אמנונה, אז זה יהיה מובן. אבל אם אתה אומר שכבר נאסרת בהנאה, זאת אומרת שמה ששוחטים אותה זה שחיטה. אם אתה אומר שמה שרק אחרי העריפה היא נהיית אסורה בהנאה, אז כששחטו אותה עכשיו זה שחיטה ראויה, כי עדיין לא ערפו אותה, אז אם ישחטו אותה היא תהיה מותרת באכילה. אז המאי פתר רבי שמעון משום אותו ואת בנו, שחיטה ראויה היא, זה הרי כן ראוי לאכילה, זה לא נאסר בהנאה, כי עדיין לא היה עריפה. וכי תימא, אולי תרצה לתרט, סבר רבי שמעון, עגלה שהמיתו אותה בשחיטה במקום עריפה, זה גם כן טוב, כשרה, לא חייבים דווקא לערוף דרך העורף, אפשר גם לשחוט דרך הצוואר בדיעבד, וזה גם טוב. ולכן זה יהיה אסור בהנאה, ולכן זה לא נקרא שחיטה ראויה, כי בעצם בזה שהוא שחט את העגלה הערופה, ובאותו יום הוא שחט את אמה, אז בעצם מה שהוא עשה פה, הוא כבר עשה את אותה ערופה בעצם השחיטה, וזה שהוא שחט גם את אמו, זה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אבל למעשה העגלה ערופה בזה שזה שעכשיו שחטו אותה זה העריפה שלה, אוסר אותה בהנאה השחיטה הזאת, לכן זה נקרא שחיטה שהיא נועה ראויה, ורבי שמעון סובר שזה לא נקרא שחיטה, לכן הוא יהיה פטור משום אותו ואת בנו, כך תרצה לומר, והתנן זה לא נכון, הדבר שקשר בפרה אדומה, פסול בעגלה ערופה, ולהפך גם, דבר שפסול בפרה אדומה, מה שדבר שפסול בפרה אדומה, דווקא זה מה שיהיה קשר בעגלה ערופה. מה מתכוונים? אז הם פירשו בברייתא, פרה דווקא בשחיטה. אתה רוצה פרה אדומה בשביל שיהיה לך אפר פרה אדומה? בסדר גמור. אתה לא יכול לערוף אותה מהעורף, אתה חייב לשחוט אותה דרך הצוואר. וזה רק בפרה אדומה טוב. אבל בעגלה ערופה זה יהיה פסול. אתה כבר רואה פה שאי אפשר לשחוט עגלה ערופה וזה יכשיר אותה בתור עגלה ערופה. ודבר הפסול בפרה, מה זה? מה הדבר שפסול בפרה אדומה וקשר בעגלה ערופה? אז כמו שאמרנו, פרה בשחיטה קשרה בעריפה פסולה, ועגלה ערופה בעריפה היא קשרה ובשחיטה פסולה. טוב, אותו רעיון. פרה אדומה טובה רק בשחיטה, אבל עגלה ערופה לא טובה בשחיטה. אם תשחט את העגלה ערופה, לא קיימת את המצווה של עגלה ערופה. אז לא יכול להיות שהשחיטה זה במקום העריפה. אותו דבר גם להפך. עגלה ערופה צריך דווקא לערוף, אבל זה לא יהיה טוב בפרה אדומה. אם רופים פרה אדומה, זה לא יהיה קשר לפרה אדומה. אבל על כל פנים קשה, לפי דעתו של רבה, שאנחנו אומרים שמה? שהזמן שהיא נאסרת בהנאה זה רק מתי ששוחטים אותה, מתי שעורפים אותה, ליתר דיוק. אז למה באמת לפי רבי שמעון, פטורים משום אותו ואת בנו, הרי ברגע שעדיין לא ערפו אותה ובא מישהו אחר במקום לערוף שחט אותה, למה שזה יהיה שחיטה שאינה ראויה? זה הרי שחיטה ראויה, כי הרי כל זמן שלא ערפו אותה היא עדיין מותרת בהנאה, אז למה באמת פוטר רבי שמעון משום אותו ואת בנו? רבא שמע את מה שטען רב אמנונה והשתיק, הוא לא ענה כלום. לבטר דנפק, אחרי שרב אמנונה יצא מבית המדרש, אמר, אז רבא אמר, מה איתה מה לא אמין עלי, דרבי שמעון, הוא חולק על המשנה הזאת, סבר עגלה שהמיתו אותה בשחיטה, היא כן קשרה. בסדר, מצאת לי פה משנה שאומרת שעגלה ערופה בשחיטה, אם שחטו אותה במקום לערוף אותה, זה לא נקרא עגלה ערופה. רבי שמעון לא סובר כמו המשנה הזאת. ומכיוון שרבי שמעון סובר שגם שחיטה טוב, לא צריכים דווקא עריפה, אז לכן זה אוסר אותה בענה השחיטה. ואם כן, אם אחרי זה באותו יום ישחטו את האמא, זה לא יהיה אותו ואת בנו, כי השחיטה ששחטו את העגלה הערופה, זה שחיטה שאינה ראויה לאכילה, כי זה אוסר אותה בענה, כי זה במקום עריפה, והעריפה אוסרת בענה. שואלת הגמרא ורב אמנונה, למה הוא בעצמו לא פירש ככה בדבריו של רבי שמעון? עונה הגמרא, אמר לך, לא נשתמת תנא, אין בכל שישה סדרי משנה ובכל הברייתות, אפילו ברייתה אחת או משנה אחת, נשמיעין הנגלה בשחיטה כשרה. אתה מצאת איזושהי משנה או איזושהי ברייתה שכתוב שם שעגלה, במקום לערוף אותה, שחטו אותה, היא תהיה כשרה, לא מצאנו דבר כזה. אם היינו מוצאים דבר כזה, לתימא רבי שמעון היא, היית אומר זה דעתו של רבי שמעון, אבל אם אין שום ברייתה ושום משנה שאומרת ככה, מאיפה אנחנו נחדש דבר כזה שכך סובר רבי שמעון? אמר רבא, עכשיו רב המביא ראיה לשיטתו שהעריפה היא זאת שאוסרת בהנאה. מינה אמינה לה. מדתנן, המשנה שלנו. חוזרים מאיפה שהתחלנו. המשנה אומרת, עגלה ערופה אינו כן. עגלה ערופה זה לא כמו אשם תלוי. מה הוא שונה? שאם נודע מי הרוצח, הרי בשמה מביאים עגלה ערופה, כי יש פה בן אדם שהוא מת ואנחנו לא יודעים מי הרג אותו, אז נחפר על הכלל שכל אחד הוא ספק, אולי הוא הרוצח על ידי עגלה ערופה. אבל אם נודע פה מי הרוצח, עד שלא נערפה, אז כבר לא צריך יותר את העגלה הרופה. אומרת המשנה, תצא ותראה בעדר, היא נהפכת להיות חולין. נשאלת השאלה, איך? הייתה שרלה מחיים? הרי אם אתה אומר שמחיים, עגלה הרופה כבר נאסרת, אז איך אתה אומר, תחזרי חזרה לעדר, לא קרה כלום, סליחה שהפרענו לך, והכל בסדר. מה זאת אומרת? היא נאסרה בהנאה עכשיו. אלא מה אנחנו רואים מפה? שהיא לא נאסרת בהנאה עד שעורפים אותה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. רב אמנונה שטוען שהיא נאסרת בהנאה מחיים, יסבור, תנאי, אתה צריך גרסה אחרת במשנה, במקום עד שלא נערפה, עד שלא נראית לעריפה, עד שלא הורידו אותה לנחל איתן. אם לפני שהורידו אותה לנחל איתן, התברר שמצאו מי רצח, או שנמצא, כן, שהוא מת לבד וכדומה, אז אנחנו פשוט מאוד אומרים, אם בסוף מתברר שלא צריך תגל לערופה, אם עדיין לא הורידו אותה לנחל איתן, אז היא תחזור ותצא ותראה בעדר. טוב, ממשיך רבה ושואל על רב אמנונה מהמשנה שלנו, אימא סייפה, שאם נודע מי שנערפה, תיקבר במקומה. אז רואים מפה שרק מי שנערפה היא נאסרת בהנאה, אבל מחיים היא לא נאסרת בהנאה. אז קשה לרב אמנונה שאמר שהיא נאסרת בהנאה מחיים. גם כאן רב אמנונה מתרץ, תנאי מי שנראית לעריפה, מאז שירדה לנחל איתן, אם בסוף יתברר שלא צריכים את העגלה הרופה הזאת, היא כבר נאסרה בהנאה והיא צריכה קבורה. שואלת הגמרא, אם כן, אימא סייפה, שבאים להסביר למה העגלה הזאת צריכה קבורה, משנה אומרת שעל הספק בא מתחילה. בשביל מה הבאנו עגלה ערופה? כי אנחנו לא יודעים מי זה שהרג את הבן אדם שנמצא מחוץ לעיר מת. אז מספק אנחנו מביאים את העגלה ערופה הזאת. וברגע שכבר ערפו את העגלה, כיפרה ספיקה והלכה לה. היא את התפקיד שלה כבר עשתה בזה שערפו אותה. משמע מפה שמתי קוברים אותה? רק אם כבר ערפו אותה ורק אחר כך נודע שלא צריך את העריפה הזאת. והיא מחיים, עדיין לא כיפרה ספיקתה. אם אתה מדבר פה שברגע שהוריד אותה לנחל איתן, כבר אז גם אם עכשיו התברר שלא צריך את העגלה הערופה, היא צריכה קבורה, אז הרי לא נעשית, היא עדיין לא כיפרה כי עדיין לא ערפו אותה. אז משמע מזה שלפני שערפו אותה, אפילו אם הורידו אותה לנחל איתן, היא עדיין תהיה מותרת. תרץ את הגמרא ואתה צודק. רב אמנונה אומר, באמת מהמשנה הזאת אנחנו רואים בוודאות שרק העריפה היא זאת שאוסרת בהנאה. אבל תנאי היא, אני סובר כמו תנא אחר, יש תנא שסובר שירידתה לנחל איתן, היא כבר זאת שאוסרת אותה בהנאה. דתניא. אנחנו כאן מדברים לגבי מצורה, שנראה עליו איזושהי נגע צרת, וצריך לטהר את עצמו, מגיע הזמן שכבר נטהר מהנגע הצרת, אז ביום טהרתו הוא מביא שני ציפורים. והציפורים מצורה אלה אסורים בהנאה. מאיפה לומדים שהם אסורים בהנאה? דתניא. נאמר, כתוב בתורה את הדין של העשייה של מכשיר ושל מכפר בפנים. דבר שמכשיר ודבר שמכפר שנעשה בפנים בתוך בית המקדש. ישנם דברים שהם מכשירים ויש דברים שהם מחפרים. את שני, גם זה וגם זה, ישנם, יש מזה ויש מזה שעושים את זה בבית המקדש. איזה מכשיר יש בתוך בית המקדש? מה פירוש מכשיר? דבר שגורם שאדם יהיה כשר כמובן. השם של מצורה. מצורה שמביא קורבן השם, זה מכשיר אותו, זה מתאר אותו, זה מסיים את התארה שלו. גם זב. ויולדת, זה שמביאים קורבן חטאת, זה חטאת מלשון חיטוי, זה מכשיר אותם, מתאר אותם, משלים להם את התארה. ועל ידי שמביאים את החטאת, אם זה זב או יולדת, או על ידי שמביאים את האשם, אם זה מצורה, זה מתאר אותם שיוכלו להיכנס לבית המקדש, אותם טמאים. אז זה רק מכשיר אותם, אבל איפה עושים את ההכשר הזה? בבית מקדש, בפנים. יש גם מחפר בפנים, כל החטאות, כל האשמות שבאים לכפרה, זה גם כן נעשה בפנים. אותו דבר, ונאמר, הדין של העשייה של מכשיר ושל מחפר בחוץ, דברים שעושים אותם מחוץ לבית המקדש. יש מכשיר שעושים מחוץ לבית המקדש, זה הציפורי מצורע שמביאים ביום טהרתו, באים להכשיר אותו לבוא לתוך המחנה של ישראל. זה מכשיר שעושים אותו מחוץ לבית המקדש. ומה המחפר שעושים מחוץ לבית המקדש? דבר ראשון, זה השעיר לעזאזל. מה שמביאים ביום הכיפורים, הרי שני שעירים, אחד להשם ואחד להזזל, אותו, איתו מחפרים מחוץ לבית המקדש. דבר שני, זה עגלה ערופה. זה גם כן, עושים את זה בנחל איתן מחוץ לבית המקדש, והם באים לחפר, והם באים מחוץ לבית המקדש. זאת אומרת, יש מכשיר ומחפר בפנים, ויש מכשיר ומחפר בחוץ. לומדים עכשיו בניין אב. כיוון שהם דומים זה לזה, אז לומדים שהדינים שלהם גם יהיו שווים. מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו, הפסוק עשה בו את הדין של המכשיר כמו הדין של המכפר. זאת אומרת, שאין הבדל בין הקורבנות האלה לבין הקורבנות האלה בכל הדינים של הכשרות ובכל הדינים של הטהרה. אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, גם כן עשה בו את הדין של מכשיר כמכפר, ואנחנו יודעים ששעיר המשתלח ועגלה הרופה אסורים בהנאה, וזה אנחנו לומדים גם שציפורי מצורע אסורים בהנאה. יפה מאוד, ציפורי מצורע אסורים מהנאה, מאיפה לומדים את זה? משעיר לעזאזל ועגלה הרופה. אז אם כן, מה רואים מפה? רואים מפה שעגלה הרופה אסורה בהנאה ממתי? מאותו זמן שהשעיר לעזאזל נאסר בהנאה, והשעיר לעזאזל הרי נאסר בהנאה מחיים, אז גם העגלה הרופה נאסרת בהנאה מחיים, וזה המקור של רב אמנונה, שהוא סובר שבאמת העגלה הרופה, כשהיא עדיין בחיים, היא כבר נאסרת בהנאה. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, ובכל עת שירצה. למה? כי אשם תלוי יכול לבוא גם בנדבה. לא צריך להגיע למצב שאדם אכל איזושהי חתיכה, ואחר כך הוא היה לו שתי חתיכות שהוא חשב שהם שומן, בסוף מתברר שאחד מהם היה חלב, הוא לא בטוח אם הוא אכל את השומן או את החלב, ועל זה הוא יביא אשם תלוי. זה, הוא חייב להביא אשם תלוי, זה ברור. אבל יש מקרה גם שהוא יכול להביא בלי שיהיה לו את הספק שהוא עבר אולי איסור. הוא יכול להביא את זה בתור נדבה. כמו שאנחנו יודעים שאדם יכול להביא קורבן עולה, תור נדבה. אפשר להביא קורבן שלמים בתור נדבה. אפשר גם להביא אשם תלוי בכל יום בתורת נדבה. והוא היה נקרא אשם חסידים. מה זה נקרא חסיד? אחד שעושה לא רק מה שהדין מחייב, אלא לפנים משורת הדין. כיוון שאדם הזה מביא אשם תלוי גם אם הוא לא מחויב על פי הדין. לכן האשם הזה נקרא אשם חסידים. אמרו עליו על בבא בן בוטה, היה חסיד גדול שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מיום אחד של חול, כמובן לא בימים של שבת ויום טוב ודאי שלא, אבל חוץ מיום אחד של חול אחר יום הכיפורים, יום אחד יום אחרי יום כיפור הוא לא היה מביא. למה? כי לא נתנו לו להביא, פשוט מאוד מנעו ממנו להביא אשם תלוי. ואמר בבא בן בוטה, נשבע בקדושה של המעון הזה של בית המקדש, אילו היו חבריו מניחין לי, הייתי מביא גם ביום אחרי יום הכיפורים. גם אז הייתי מביא. אלא שהם לא מוכנים לתת לי להביא, והם אומרים לי, על הספק חטא שחטאת לפני יום כיפור, הרי יום הכיפורים כבר מכפר. אז עכשיו, יום אחרי יום כיפור, אין לך שום ספק של חטאים, אז למה אתה מביא? אלא מה? אתה רוצה, מחר תביא, כי היום לך תדע, אולי יהיה לך ספקות, אולי תעשה דברים, כאילו כל אחד, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מחר אתה יכול להביא שאולי היום יהיה לך איזשהו ספק, אולי עשית משהו לא בסדר. המתן עד שתיכנס לבית הספק, עד שיש שיעור של זמן, שיש סיכוי בכלל של ספק, אולי הגיע לידי חטא. כאן כדאי לשים לב שיש פה כבר דעה שנייה בדבריו של רבי אליעזר. דעה ראשונה, אפשר להביא אשם תלוי בתור נדבה, לא צריך איזה ספק חטא. הדעה של אמרו לו, אלה שאמרו לבבא בן בוטה, זה דעה שנייה בדעת רבי אליעזר, שהם סוברים, שרבי אליעזר סובר, שאדם לא חייב להביא אשם תלוי באמת אם יש לו ספק, אם על חתיכה מסוימת שהוא אכל, או על חתיכה מתוך שתי חתיכות שהוא אכל, אולי זה היה חלב, כי אחד מהם באמת היה חלב, או שיש על זה ספק אולי זה חלב. אלא סתם, באדם יש לו ספק, על כל ספק קל, אולי הוא חטא, הוא יכול להביא אשם תלוי. זה כבר דעה שנייה בדעת רבי אליעזר, כי הדעה הראשונה אומרת שאפשר להביא את זה בנדבה בלי שום ספק של חטא. וחכמים הם מביאים דעה שלישית ואומרים, אין מביא אשם תלוי, אלא על כדי סוג ספק של חטא, בדבר שזדונו קרת ושגיגתו חטאת. זאת אומרת, בשביל שאדם יביא אשם תלוי, הוא צריך להיות מחויב אשם תלוי. וכמו שאנחנו כבר מכירים את הכלל, שאדם ש חטא חטא, כמו אכילת חלב לדוגמה, כזית חלב, אם הוא עשה את זה בכוונה במזיד, הוא ידע שזה אסור והוא עשה את זה בכוונה, אז הוא יהיה חייב קרת. אם הוא עשה את זה בשוגג, אבל הוא ודאי עשה את זה, הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת. ופה אם יש לו ספק, אם הוא אכל ספק, הוא לא אכל, אז הוא יביא אשם תלוי. ורק במקרה שדומה למקרה הזה, הוא יהיה חייב אשם תלוי, לפי דעת חכמים. חייבי חטאות ואשמות ודאים. אחד שחילל נאמר שבת בשוגג והוא חייב חטאת. אדם נאמר נהנה מן ההקדש והוא חייב אשם מעילות. של ודאי. שעבר עליהם יום הכיפורים. יום הכיפורים מחפר, זה נכון, אבל הם עדיין חייבים להביא חטאת ואשם לאחר יום הכיפורים. כי יום הכיפורים לא חיפר על הוודאי חטא, וזה לא מחפר, זאת אומרת, זה מחפר גם על חטאים של ודאי, כן, אבל זה לא מחפר על אחד שמחויב להביא קורבן, שיפתור אותו מלהביא קורבן, אם הוא חייב קורבן ודאי. אבל, וחייבי האשמות תלויים, אם אדם היה מחויב באשם תלוי ועבר עליו יום הכיפורים, פה יש חידוש גדול. יום הכיפורים זה במקום אשם תלוי, והם אחרי יום כיפורים יהיו פטורים מלהביא אשם תלוי, כי יום הכיפורים מחפר על על הספק הזה שעליו צריכים להביא אשם תלוי. וכן, מי שבא בידו ספק עבירה, בגלל שהוא עשה מעשה ביום הכיפורים בעצמו, אפילו עם חשיכה, רגע לפני השקיעה של יום הכיפורים, הוא פטור מלהביא אשם תלוי. למה? שכל היום מחפר. זאת אומרת, כל חלק וחלק, כל רגע ורגע ביום של יום כיפור מחפר. לא צריך שיהיה מתחילת יום כיפור עד סוף יום הכיפורים בשביל לחפר, אלא גם אם הוא יתחייב אשם תלוי. ויום הכיפורים עצמו, אם נשאר לו אפילו רגע אחד ביום כיפור, זה כבר מחפר עליו. אבל האישה שיש עליה חטאת העוף, אישה שהפילה חלילה, והיא לא יודעת אם זה נפל, שזה לא נחשב ולד ולא חייבים עליו קורבן יולדת, או שזה ולד וחייבים עליו קורבן יולדת. אחד מהדוגמאות זה, אם זה ודאי אחרי 40 יום מאז תחילת העיבור, מאז היצירה, אז יש סיכוי מאוד גבוה שהיא תהיה חייבת קורבן יולדת. יש כאלה שמביאים עוד תנאים, שזה לזה צורת אדם, לא ניכנס לזה. אבל אם זה לפני 40 יום ליצירת הוולד, היא ודאי לא חייבת קורבן יולדת על ההפלה הזאת. אם יש לה ספק אם זה לפני 40 יום או אחרי 40 יום, והיא מביאה חטאת בספק, חטאת העוף של ספק, אז אפילו שבאיזשהו מקום זה דומה לאשם תלוי, שכי האשם תלוי מגיע על ספק, ויכול להיות על חטאת העוף, ספק של חטאת העוף, ועבר עליה יום הכיפורים, חייבת להביא חטאת העוף לאחר יום הכיפורים. מפני שהיא מכשרת לאכול בזבחים. זה לא עניין פה של כפרה של אבון, אלא זה קורבן שמטהר אותה לאכול קורבנות, ועל זה לא מחפר יום הכיפורים. היא נחשבת מחוסרת כפרה עד שהיא לא תביא את הקורבן. חטאת העוף הבאה על הספק. כמו המקרה שדיברנו, אישה שלא בטוחה שהיא חייבת להביא קורבן יולדת, והיא מביאה חטאת מספק. אם היא שנמלקה, אם אחרי שעשו כבר מליקה לחטאת העוף פתאום נודע, שבכלל לא חייבת בקורבן יולדת, אז תיקבר אותה חטאת העוף, זה נקרא כמו חולין בעזרה. אומרת הגמרא, מה איתה מדר רבי אליעזר, שהוא סובר שאפשר להתנדב, להביא אשם תלוי בנדבה. אז התשובה היא, אי סלקא דעתך, שאשם תלוי בא רק חובה, היא, זה בא רק בחובה, אז אם כן, אם מתיידע לי, אם אחר כך נודע לו שהוא באמת חטא. המי, מה הייתה היא חטא? תראי מה הכלל. אדם שיש לו ספק אם הוא אכל חלב או שהוא לא אכל חלב, אז הוא מביא אשם תלוי. אחרי זה נודע לו שהוא באמת אכל, אז הוא מביא חטאת. למה שיביא חטאת? הרי כבר התכפר על ידי האשם תלוי. אלא שמע מינה שאשם תלוי, זה לא עניין פה של קורבן חובה ממש. נדבה היא, זה לא בא לכפרה גמורה, ולכן כשבסוף נודע לו שהוא באמת אכל חלב, הוא צריך להביא חטאת. שואלת הגמרא ורבנן, שהם סוברים שאשם תלוי באמת לא בא בתור נדבה, מה הטעם שלהם, מאיפה הם לוקחים את זה? אומרת הגמרא, מכיוון שרק עולה ושלמים, הוא דעתי בנדר ובנדבה. קורבן עולה או קורבן שלמים, אתה יכול להביא בנדר ובנדבה. אבל חטאת ואשם, קורבנות חובה נינהו. ואשם תלוי זה גם כן חובה. זה לא חובה לחפר כפרה גמורה, היינו תמה דמייטי, בשביל מה מביאים אשם תלוי בתור חובה, מקמי דמתיידע לי, למה הוא מביא את זה לפני שנודע לו שהוא בוודאי חטא, להגן עליו בינתיים עד שיוודע לו אם הוא חטא או לא, שהוא לא יענש בייסורים אם הוא חטא. לעמד התורה חסה על גופן של ישראל, לא רוצים שחלילה יהיה לו ייסורים בגופו. שאלת הגמרא, אמר לי רבה חברי דרב על רבה שדילמה אשם תלוי, מי אמר לך שזה כמו חטאת ואשם ודאי? אולי זה כעולה ושלמים. מה עולה ושלמים? דעתו הם באים גם בחובה, ועתו הם באים גם בנדבה. יכול להיות שאדם חייב קורבן עולה, יכול להיות שחייבים קורבן שלמים, שולמי ציבור למשל של חג השבועות, יכול להיות שזה מגיע בחובה גם, וזה מגיע גם בנדבה. אז אם כן אולי נאמר שאשם תלוי נמי, נכון דעתי בחובה, קורבן אשם בדרך כלל בא בחובה, וגם אשם תלוי בא בחובה עם בן אדם שלו ספק אם הוא אכל חלב, אבל אולי יעתי נמי בנדבה, אולי זה יכול גם להגיע בתור קורבן נדבה. אמר לי, אז רבה שיענה לרבך, הבן של רבה, עולה ושלמים, עיקר הדין שלהם בנדבה כתיבי, תורה אומרת שלרצונו, אדם יש לו, רוצה להתנדב, להביא קורבן בתור נדבה, עולה ושלמים, זה עיקר קורבן שבא בנדבה. לעומת זאת, השם תלוי, העיקר של הדין שלו בחובה כתיב. אז אם כן, אנחנו לומדים מפה שאי אפשר להביא את זה בתור נדבה. תנא רבי חייא קמי דרבה, הוא למד לפניו ברייתא. השם תלוי בא גם על ספק נבלה. דרך כלל, השם תלוי, אנחנו יודעים שהוא מגיע על כזה איסור שחייבים עליו חטאת, שחייבים עליו במזיד קרת. פה חייבים עליו גם על ספק אם אדם אכל נבלה או לא אכל נבלה, למרות שאם אדם אכל נבלה הוא חייב מלכות, לא מביאים עליו קורבן חטאת אף פעם. אומרת הגמרא, אמר לי, שואלת הגמרא, אמר לי, אז רבה שאלת רב חייא, לפי מי נאמר הברייתא הזאת? אם לפי חכמים, וענן תנן וחכמים אומרים, אינו מביא אשם תלוי, אלא על דבר שזדונו קרת ושגגתו חטאת, לא על דבר שבספק לא מביאים קורבן חטאת. לא על דבר שבוודאי לא מביאים על זה קורבן חטאת. והיא רבי אליעזר, הרי הוא אומר בנדבה נמי עתה, לא צריך להגיע לזה שהוא אכל נבלה, אפילו בתור נדבה הוא יכול להביא קורבן אשם תלוי, אז מה החידוש? אמר לי, אז רבי חייא אמר לרבה, מיתמה לא מתנית, למה לא למדת את המשנה שלנו עד הסוף? זימנין סגין, תניתה, הרבה פעמים אמרתי כבר את הברייתא הזאת כמי מר, מי זה מר? ומנו רבה. זה רבו, רבו של רבה. ואמר לי, המני רבי אליעזר, היא דאמרו לו. זה הולך לפי הדעה של, אמרו לו בדעת רבי אליעזר. אמרנו שיש במשנה שתי דעות בדעת רבי אליעזר. זה לפי הדעה השנייה בדעתו של רבי אליעזר. זה דתנן, שם מספרת שבבא בן בוטה היה מביא כל יום קורבן אשם תלוי. יום אחד הוא לא הביא כי ממש חכמים לא נתנו לו להביא. כי צריך, מתי זה היה? מוצא יום כיפור, הם טענו שלא יכול להיות שהוא הספיק לעשות איזשהו ספק איסור, שיחכה יום שלם אחרי יום כיפור, שאז במשך זמן שיש סיכוי שהוא עבר על איזשהו ספק של איסור, ואז הוא יכול להביא אשם תלוי. אומרים לו, אמתן יום אחד עד שיעבור זמן שתיכנס לבית הספק, אולי חטא, אולי הוא חטא. למה הם אמרו? כי לפי דעתם, רבי אליעזר סובר שאשם תלוי, בא רק בזמן שיש ספק, אולי הוא עשה עבירה. וגם עבירה שאין עליה חטאת, גם כן מחפר עליה אשם תלוי, לפי הדעה הזאת. ולכן, לפי זה מובן למה גם על ספק נבלה מביאים אשם תלוי, כי זה הולך לפי הדעה הזאת. אמר רבא מאיתא מדא אמרו לו. מה באמת הטעם של הדעה הזאת, של הגמרא קוראת לזה אמרו לו, שגם על ספק של איסור אפשר להביא אשם תלוי, ואפילו על דבר שלא חייבים עליו חטאת, אם הוא בוודאי עשה, בכל זאת הוא יכול להביא על זה אשם תלוי בספק. אמר קרא, כתוב באשם תלוי, ועם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות השם, אשר לא תעשנה, ולא ידע והשם, ונשא עוונו. זאת אומרת, כל אחד שמסתפק, אולי הוא עבר אחד מכל מצוות השם אשר לא תעשנה. בין אם יש חטאת, בין אם אין חטאת, לא משנה. אם יש לו ספק, אולי עשה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה, אז הוא מביא אשם תלוי. אמר רבא, מה איתם עד רבנן דאמרי שאין מביאים אשם תלוי אלא על דבר שזדונו קרת ושגגתו חטאת? למה הם חולקים על רבי אליעזר והם סוברים שאשם תלוי מגיע רק על כזה ספק של איסור, שאם הוא בוודאי היה עושה את האיסור הזה בשוגג, הוא היה מביא חטאת ובמזיד הוא היה חייב קרת. מאיפה הם לוקחים את זה? ילפי בגזרה שווה מצוות מצוות מחטאת חלב. כיוון שבחטאת כתוב ועשה אחת מכל מצוות השם, ובאשם כתוב עשה אחת מכל מצוות השם, כן, ועשתה אחת מכל מצוות השם, לומדים גזרה שווה מצוות מצוות. מה להלן? חטאת שאדם מתחייב. על מה הוא מתחייב? על דבר שאם הוא היה בזדונו, אם זה היה במזיד, הוא היה חייב קרת. אז בשגיגתו הוא חייב חטאת. אף כאן אותו דבר אשם תלוי. אתה הוא יהיה חייב דווקא על דבר שזדונו קרת ושגיגתו חטאת. על כזה דבר שאם הוא עושה בכוונה, היה עליו עונש של קרת. ואם הוא היה עושה את זה בלי כוונה, היה עליו חיוב של קורבן חטאת. אז אם הוא מסתפק, אם הוא עשה או לא עשה, הוא יתכפר באשם תלוי. תנו רבנן, חמישה אשמות, ישנם חמישה אשמות שצריך להביא ודאי. אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר, אשם מצורה. חמשת האשמות האלה מחפרים כפרה גמורה. אשם תלוי אין מחפר כפרה גמורה. זה לא מחפר כפרה גמורה. שואלת הגמרא, מה איכה אמר? מה החידוש פה? אמר רב יוסף, אחי כאמר, חמישה אשמות, כל פעם שמביאים אותם, מחפרים כפרה גמורה, לא צריך להביא אחר כך קורבן אחר. אשם תלוי, כל פעם כשמביאים אותו, אין מחפר כפרה גמורה, כי מוודא לו שהוא, הרי בשמה מביא אשם תלוי כי הוא מסתפק אם הוא עשה או לא, אם מוודא לו שהוא באמת עשה, הוא יצטרך להביא חטאת. ודלוק רבי אליעזר דאמר, שם תלוי בא על נבלה, זה בא להוציא מדבריו של רבי אליעזר שאומר שגם על כזה מקרה שאם אדם בוודאי עשה הוא לא יביא קורבן חטאת, כמו אם אדם שאכל נבלה, בכל זאת אם הוא מסתפק אם הוא אכל או לא אכל הוא יכול להביא השם תלוי. פה אנחנו אומרים שהשם תלוי זה סוג של קורבן שהוא לא מחפר כפרה גמורה, כי אם בסוף יוודא שבוודאי הוא עשה את המעשה ההוא, הוא יצטרך להביא עוד קורבן. אז זה לא כמו דעתו של רבי אליעזר, כי רבי אליעזר סובר שיש מקרים שאדם מביא אשם תלוי, וגם אם יתברר לו שהוא חטא, בוודאי הוא לא יביא עוד קורבן, כי הוא חטא בכזה חטא שלא מביאים עליו קורבן, כמו אדם שאכל נבלה. רבי נעמה, מה שהברית הזאת מתכוונת, הכי קטני, חמישה אשמות ודאי, הם מחפרים על, על מי שמביא אותם, ואין אחר מחפר כפרתם. יום הכיפורים, שהוא האחר, הוא לא מכפר במקומם. למה? כי מתיידע לי, אם אחרי יום הכיפורים יוודע לבן אדם שהוא למשל מעל, נהנה מן ההקדש בשווה פרוטה בשוגג, הוא לא יתכפר מיום הכיפורים, הוא מייטי, ביחד עם האשם שלו, הוא יצטרך להביא את האשם שלו, אפילו אחרי יום הכיפורים. אבל אשם תלוי, זה לא שרק הוא מכפר. כל מקרה שאדם צריך להביא אשם תלוי, אחר מחפר כפרתו. יום הכיפורים גם מחפר במקום אשם תלוי, בן אדם שיש לו ספק אם הוא אכל חלב או שהוא לא אכל חלב, והוא צריך להביא אשם תלוי, אם עבר בינתיים יום הכיפורים לפני שהוא הספיק להביא אשם תלוי, הוא כבר לא צריך להביא את האשם הזה, כי יום הכיפורים זה במקום אשם תלוי. דכי מתיידע לי, אחרי יום הכיפורים שעשה ספק, אולי שהוא עשה ספק עבירה, ספק אכל חלב, ספק אכל שומן, לדוגמה, לפני יום כיפור, לא מייתי, הוא לא יצטרך להביא אשם תלוי, כי יום הכיפורים כיפר לו כבר. מה הראיה? לזה כדתנן, במשנה שלנו. חייבי החטאות והאשמות ודאין, שעבר עליהם יום הכיפורים, חייבים להביא את החטאות והאשמות גם אחרי יום הכיפורים. אבל אלה שהיו חייבי אשמות תלויים לפני יום הכיפורים, ועבר עליהם יום הכיפורים, יום הכיפורים זה במקום אשם תלוי, והם פטורים מלהביא אשם תלוי. למדנו במשנה, חייבי חטאות והאשמות, ודאים וכולי. והגמרא מביאה את וכולי. קטני, למדנו במשנה שחייבי חטאות והאשמות ודאים, שעבר עליהם יום הכיפורים, חייבים להביא את החטאות ואת האשמות האלה לאחר יום הכיפורים. אבל חייבי האשמות תלויים, הם יהיו פטורים אחרי יום הכיפורים. שואלת הגמרא מנעני מילי. מאיפה אתה יודע שעל חטאות והאשמות ודאיים יום הכיפורים לא מחפר? אולי נגיד שיום הכיפורים מנקה את כל העבירות, ואם האדם עשה איזושהי עבירה שהוא היה צריך להביא קורבן חטאת, עבר יום הכיפורים, הוא כבר לא יצטרך להביא קורבן חטאת כי יום הכיפורים כיפר עליו, אולי נגיד ככה. עונה הגמרא, לא. כי עתיר עבדי מי אמר רבי ימי, אמר רבי חנינה, אמר קרא לגבי השעיר הפנימי של יום הכיפורים. ביום הכיפורים מביאים שני שעירים, שמים עליהם גורל, אחד לעזאזל ואחד להשם. זה של לעזאזל זה שעיר החיצון, זה של להשם זה שעיר הפנימי. כתוב לגבי השעיר להשם, הפסוק אומר שפשוט מה שעושים, והפסוק שם מתחיל והביא את דמו, אחר כך כתוב ואיזה על הפרוכת, על הכפורת, היינו בתוך קודש הקודשים, לפני הכפורת וגם על הפרוכת מזים, ואז אומר הפסוק וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל שנכנסים לבית המקדש בתומה, ומפשעיהם, מה זה פשע? בשוגג או במזיד? מזיד. ולכל חטאותם, חטא זה בשוגג. יש היקש בין המזיד לבין השוגג. בשביל ללמד אותנו שיום הכיפורים מחפר רק על חטאים דום ידי פשעים. רק על חטא של שוגג, שזה כמו פשע של מזיד. מה פשעים דלאו בני קורבן? כי הרי אתה לא יכול להביא קורבן בדרך כלל במזיד, רוב המקרים. ועל זה מחפר יום הכיפורים. אף חטאים דלאו בני קורבן, למשל אדם שאכל נבלה, שלא יכול להביא על זה קורבן, על זה מחפר יום הכיפורים. אבל חטאים בני קורבן, שצריך להביא על זה חטאת או אשם, לא מחפר יום הכיפורים, עד שהוא יביא חטאת ואשם. שואלת הגמרא, אמר לי, אביי, לרב דימי. והכי כתיב עדיין קרא בשעיר הנעשה בפנים הוא דכתיב, נכון? הפסוק הזה הרי מדבר, כמו שאמרנו, על השעיר להשם שנעשה בתוך העזרה זה לא השעיר לעזאזל. ועל מה הוא מחפר? על תומת מקדש וקודשיו. דהיינו על אדם שנכנס לבית המקדש כשהבן אדם תמה, או שהוא אכל קורבנות כשהבן אדם תמה. השעיר הזה זה לא מחפר על עבירות מצווה ידועה. זה לא מחפר השעיר הזה למי שעובר על הלב, שאוסר להיכנס לבית המקדש בתומה, אם הוא לא נזכר עדיין. זאת אומרת, זה לא מחפר אם זה נודע לו. אם הבן אדם נכנס לבית המקדש בתומה, ולפני יום כיפור הוא כבר יודע שהוא נכנס לבית המקדש בתומה, אז יום הכיפורים לא מחפר עליו. על מה זה מחפר? רק אם הוא נכנס לבית המקדש בתומה, הוא לא ידע מזה שהוא היה תמה, רק אחרי יום כיפור פתאום נודע לו, רגע, הרי הוא היה תמה והוא נכנס לבית המקדש בתומה, אז יום הכיפורים מחפר עליו. אז אם כן, רואים מפה שהכפרה של השעיר להשם, זה לא כפרה כל כך לכל דבר, זה רק במקרה שמאדם לא ידע לפני יום כיפור שהוא נכנס לבית המקדש בתומה. אז אולי בגלל זה אומרת התורה שגם על שאר העבירות שהבן אדם מחויב בהם כבר קורבן, אז השעיר להשם לא יכול לכפר. אבל שעיר המשתלח, שעיר שמשתלח לעזאזל, הכפרה שלו הרבה יותר גדולה, הוא מחפר להרבה יותר דברים. הוא מחפר על עבירות במצווה ידועה, עבירות בתורה, אפילו אם נודע לו שהוא חטא לבן אדם, בכל זאת השעיר לעזאזל מחפר. אימא לך, אפילו על חטאים בבני קורבן נינו לחפר. אולי נאמר שנכון שהשעיר להשם לא יחפר על מי שמחויב חטאות והאשמות, אבל השעיר לעזאזל אולי יחפר, כי הרי הוא מחפר גם על חטאות שבן אדם נודע לו שהוא חטא. אלא אמר אביי, מאיפה אנחנו יודעים שבן אדם שמחויב קורבן חטאת או אשם, אז יום הכיפורים לא פותר אותו? מאחה, לגבי שעיר המשתלח כתוב, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת פישיהם לכל חטאותם. מה זה פישיהם? במזיד. מה זה חטאותם? בשוגג. יש קש ביניהם. חטאים דומיה דפשעים. על מה מחפר שעיר המשתלח לעזאזל? דווקא על כזה חטא שהוא כמו פשע. מה פשעים דלאו בני קורבן? כי הרי במזיד בן אדם לא יכול להביא בדרך כלל קורבן. אף חטאים, דווקא כאלה חטאים דלאו בני קורבן, כמו למשל אדם שאכל נבלה, שאפילו אם הוא אכל בשוגג הוא לא יכול להביא קורבן. אבל חטאים דבני קורבן נינו, שמחויבים בחטאת ואשם, ודאי לא מחפר השעיר המשתלח גם. ואלא צריך להביא חטאת ואשם אחרי יום כיפור. ומעתה יקרא פה בשעיר המשתלח למימרה. בשביל ללמד אותנו. דה על חטאים דבני קורבן נינו. אפילו שעיר המשתלח שהכפרה שלו מחפרת על הרבה עוונות מאוד חמורים, לא מחפר, אבל זה לא יחפר על אדם שמחויב חטאת או אשם. שואלת הגמרא, אמר לי רב דימי, ממה ידעה נפשעים שהפסוק מזכיר לגבי שעיר המשתלח? הכוונה רק עבירות במזיד שהם לאו בני קורבן נינו. אולי עבירות במזיד שהפסוק אומר פשעיהם, דילמה הנה דבני קורבן נינו. אתה אומר שמדובר פה על חטאים שהם כמו פשעים. כמו שהפשעים אתה לא יכול לחפר על ידי קורבן, עבירות של במזיד, ככה גם את השגגות, זה כאלה שגגות שאי אפשר לחפר עליהם על ידי קורבן. כמו למשל אסור אכילת נבלה. מי אמר לך שפשעים אי אפשר לחפר על ידי קורבן? אמנם רוב המקרים אי אפשר, אבל יש הרי דילמה דבני קורבן נינו. אולי זה פשעים כאלה שמחפרים בהם על ידי קורבן. איזה? כדתנן ארבעה מביאים קורבן גם על הזדון, גם על מזיד כשגגה. אבל השפחה חרופה, נזיר שנטמע, שבועת עדות, שבועת הפיקדון. אז אם כן, רואים שיכול להיות שמזיד זה כזה מזיד שגם אפשר להביא עליו קורבן, והשגגות זה גם שגגות שאפשר להביא עליהם קורבן. יוצא אם כן, שאדם היה מחויב חטאת או אשם לפני יום כיפור, נאמר שהשעיר המשתלח מחפר עליו. למה אנחנו אומרים שיום הכיפורים לא מחפר במשנה? אומרת הגמרא, מביאה הגמרא מקור לזה שאדם שחייב חטאת או אשם, יום הכיפורים לא מחפר עליו. יתמר נמי, ואת אותו מקור בדיוק, תכף נראה איך זה מסתדר. כי אתה רבין, אז הוא אמר שרבי יוסי אמר בשם ריש לקיש, על הפסוק שכתוב לגבי שעיר המשתלח, אותו פסוק שהבאנו קודם, והתוודה עליו את כל אבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. מה זה בא ללמד? שזה מחפר על חטאים דום ידי פשעים, דווקא חטאים כאלה שהם כמו פשעים. מה פשעים דלב בני קורבן? כשפשעים מדובר פה דווקא על רוב הפשעים שלא מביאים עליהם קורבן, מחפר. אף חטאים דלב בני קורבן מחפר, אבל חטאים דבני קורבן לא מחפר. חטאים שהם לא חטאים שצריך להביא עליהם קורבן, כמו אדם שעבר עבירה שצריך להביא על זה חטאת או אשם, אז יום הכיפורים לא פותר אותו מחטאת ואשם. רש"י מסביר שמכיוון שכתוב גם אבון וגם פשעים, פשעיהם, אז הרי גם זה וגם זה לשון של מזיד, אז הפשעיהם זה מיותר, ולומדים שמדברים כאן על העניינים האלה, של, על כזה סוג מזיד, שבן אדם לא מתכפר בו על ידי קורבן, שזה רוב המקרים. אמר אביי, ענה נמי מעדין קרא אמרי. אני גם כן מהפסוק הזה של שעיר לעזאזל רציתי ללמוד שאדם שחייב חטאת ואשם, יום הכיפורים לא פותר אותו. ואג שלי רב דימי, ממאי דעני פשעים, שהפסוק פה מזכיר, הכוונה לעבירות במזיד, דלאו בני קורבנינו. מי אמר שדובר על כאלה שזה לא בני קורבן? דילמה, הנח, דבני קורבנינו, כדתנן ארבעה מביאין על הזדון כשגגה. אולי זה מדובר על המקרים האלה שאדם מביא קורבן גם במזיד. ואז על זה מחפר יום הכיפורים גם על דברים שכן מביאים עליהם קורבן. אמר לי רבין, זה לא קושייה, רוב פשעים לאו בני קורבן. אנחנו צריכים להעמיד את הפסוק ברוב הפשעים, שברוב המקרים שאדם עשה במזיד לא מביא עליהם קורבן, רק ארבעה מקרים מביאים קורבן במזיד, אז הולכים לפי הרוב, וכמו שהסברנו בדברי רש"י, כי המילה מפשעיהם מיותרת. אמר לי, אז אמר לי, אז אביי אמר לי רבין, מידי רוב כתיב, וכי כתוב רוב פשעיהם? אלא אמר אביי, מרישא דקרא, לומדים מתחילת אותו פסוק בשעיר המשתלח, שכתוב והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל, כמו שרש"י אמר, עוונות, ותניא, עוונות אלו זדונות, וכן הוא אומר עוונה בא. אז אם כן, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, למה לי? למה צריכים לכתוב חוץ מעוונות גם פשעיהם? להקשויי לפשעים. המילה פשעיהם מיותרת ללמוד שלא מדברים פה על מזיד שמביאים עליו קורבן, אלא על רוב המקרים שלא מביאים עליהם קורבן, ועכשיו אנחנו משווים בין פשעים לבין חטאות, בין מזיד לבין שוגג. מה פשעים? אנחנו מדברים פה דלאו בני קורבן, אף חטאים דלאו בני קורבן, רק על זה מכפר השעיר המשתלח. אבל חטאים דבני קורבן, הנה, בן אדם שעשה חטא שהוא חייב על זה קורבן חטאת או אשם של ודאי לא מכפר, השעיר של המשתלח לא מכפר עליהם, וגם אחרי יום כיפור הם יצטרכו להביא חטאת או אשם. אחרי שהסברנו את החלק הקודם במשנה שאדם שהיה חייב אשם ודאי, אז גם אם אחרי זה עבר יום הכיפורים הוא יצטרך להביא את הקורבן אשם, הגמרא עוברת לבאר את החלק הבא במשנה, שם למדנו חייבי אשמות תלויים, אם עבר יום הכיפורים הם פטורים מלהביא את הקורבן אשם, כי יום כיפור זה כמו אשם תלוי, זה פותר את הבן אדם מלהביא אשם תלוי. שואלת הגמרא, מנני מילי, מאיפה המקור לזה? אמר רבי אלעזר, אמר קרא, הפסוק אומר לגבי העבודה של יום הכיפורים, כתוב שם לתאר אתכם, ואז אומרת התורה, מכל חטאותיכם לפני השם וגומר. זה בא ללמד שחטא שהוא לפני השם, רק הוא יודע מהחטא הזה. אנחנו בעצמנו לא יודעים אם היה כזה חטא, זה באמת יום הכיפורים מכפר. כזה חטא שאין מכיר בו אלא הקדוש ברוך הוא, אבל החוטא עצמו מסתפק האם הוא חטא בחטא הזה או לא, יום הכיפורים מכפר. אמר רבי תחליפה, אבו דרב הונה בר תחליפה משמי דרבה, קדמה איתה. זאת אומרת, הוא אומר, גם קדמה איתה, גם ההלכה הקודמת, שלמדנו שהאשמות ודאיים, יום הכיפורים לא מכפר, נמי לא תיתי למפשתי, לא מדרב דימי, שהוא לומד את זה מזה מהפסוק שעוסק בשעיר הפנימי, בגלל הקושי השאלנו מהבית, ולא מדי אביי שהוא למד את זה מסעיר המשתלח, גם הפירוש בפסוק שם זה דחוק. אלא מקור של המשנה שחטאות והאשמות ודאי שהאדם מתחייב לפני יום הכיפורים, הוא ידע חייב להביא את זה גם אחרי יום הכיפורים, לומדים את זה מהפסוק שהביא עכשיו רבי אלעזר, שהפסוק אומר מכל חטאותיכם לפני השם, דווקא חטאים כאלה, חטא שאין מכיר בו אלא המקום, הקדוש ברוך הוא. אבל אצל האדם לספק אם הוא חטא או לא, על כאלה חטאים יום הכיפורים מכפר. ומזה מנעה, אנחנו נלמד שחטא שאין מכיר בו אלו המקום, הוא די יום הכיפורים מכפר. דווקא כזה חטא שרק הקדוש ברוך הוא יודע ממנו, יום הכיפורים מכפר ופותר את האדם מלהביא קורבן. אבל מי שחייב חטאת או אשם ודאי, די ידע בה, שהיה לו ידיעה לאותו חוטא לפני יום הכיפורים שהוא חטא, לא מכפר, אז יום הכיפורים לא פותר אותו מלהביא קורבן חטאת או מלהביא קורבן אשם. אלא רק אשם תלוי יום הכיפורים מכפר. עד כאן השיעור על דף כ"ה.